אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לגמדים מדברים. משוחחים, מעבירים את הזמן בנימין. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
והיום
בספה ליד האח יושב לנו טייל, הרפתקן מאזורים רחוקים, שבא לדבר איתנו על דבר מה. מי אתה, זר מסתורי?
אלה, נעים מאוד. אני הזר המסתורי, שיושב על הספה, ומחכה שיגישו לו משהו לשתות. אבל אף אחד לא מגיש לי כלום, אז אני במקום זה אתחיל לדבר.
איזה נבל, איזה נבל.
זה ככה. אני גם נבל, זהו, אני גם נבל כנראה. שמי עומר הופמן, ביום יום שלי אני מאייר ויוצר קומיקס, ושחקן משחקי תפקידים. אני התחלתי לשחק משחקי תפקידים בגיל 12, שזה לפני יותר מדי שנים, עם הקופסה האדומה של המבוכים ודרקונים שקיבלתי ליום הולדת. אז תבינו כאילו של כמה זה זקן. וזה החזיק מעמד איזה 10 שנים, 11 שנה, ואז פרשתי מזה, ואיכשהו כשהילדים שלי הגיעו לגיל הנכון, אז קצת אמרתי בוא נחזור לזה, בוא נעשה להם גם כן את אותו דבר שאני עברתי, כי למה לא? ומשם הכל התגלגל לזה שקצת חזרתי פול און לשחק משחקי תפקידים.
ומה הנושא שלך? למה הבאנו אותך? אתה פנית אלינו, אמרת שאתה רוצה לדבר על משהו, היה לך הגדרת המפוצצת.
כן, אתה רצית לדבר על, רגע, לסנוע מזה מנחים, כן, אוקיי.
האמת שההגדרה הייתה די מפוצצת, כן, ההגדרה הייתה בעצם, למה אנחנו הורגים את המנחה, למה צריך להרוג את המנחה, אבל זו הגדרה קצת פרובוקטיבית, אני חושב. כי אני חושב שהיא קודם כל לא את כל המנחים בעולם, ואני חושב שזה קצת הגדרה יותר של איך משחקי האינדי דוחפים בסופו של דבר לאפשרות שנשחק גם משחקים ללא מנחה.
אוקיי, אז בוא נתחיל באיזושהי הגדרת מושגים כזה. אני אגיד לך מה אני מכיר בעולם, ואתה תגיד לי איפה אתה מתממשק עם זה. אני בגדול מכיר, אם להיות מאוד מאוד גס, שלושה סוגים של משחקי תפקידים, אוקיי? יש את המיינסטרים, שזה בגדול F20 כאלה, זאת אומרת, פנטזיה שמשתמש בקוף 20, שזה כמובן D&D ודומה וכן הלאה, וכולנו בגדול יודעים איך זה עובד. בנוסף, יש משחקי אינדי, שאף אחד לא יודע איך הם עובדים, בגלל שהם, כל אחד זה משהו אחר. כל אחד עושה איזשהו משהו שונה וכן הלאה. אנחנו אומרים, למשל, שאפוקליפס, וולד ומשחקים שמונעים על אפוקליפסה, שזה כבר בני 13 או יותר, לא יודע כמה זמן, הם אינדי, וזה למרות שיש המון מהם, ושחלקם משחקים גדולים וחשובים, המשחק של אבטאר, Last Airbender, יצא על בסיס אותו מנוע וכן הלאה, אז אני לא יודע אם אנחנו יכולים לקרוא לזה אינדי, אבל זה בוודאי לא המיינסטרים. ואלה משחקים שעושים כל מיני קונצים, עם התפקיד של המנחה.
ושל שאר המשתתפים.
נכון. ומעבר לזה, יש את משחקי הסטורי טלינג, המשחקים שסיפור סיפורים, שבהם בהגדרה אין מנחה. וזה משחקים שאורי ואני עשינו להם פרקים בעבר, אני אתן קישורים בהערות של הפרק. מיקרוסקופ הוא משחק שיש בו אלמנטים מסוימים של גילום דמות, אני לעולם לא אקרא לו משחק תפקידים, והוא מורכב ומענה ולקבוצה גדולה של אנשים, ואף אחד אף פעם לא המנחה. ויש משחק כמו השנה השקטה, שהוא משחק מעולה ועשינו עליו פרק, ועשיתי משחק שמבוסס עליו וכן הלאה, וגם הוא משחק מעולה ללא מנחה. אתה נמצא במקום של האינדי, אתה אומר, ואני רוצה לדעת מה האמירה שלך שם. לדעתך, משחקי האינדי, או אולי נגיד זה ככה, גל המשחקים שדוחף אותנו הרחק מהמיינסטרים, שהולך ומנסה כל הזמן דברים חדשים, לטענתך, הולך והורג את המנחה?
אני אוסיף לפני הכל, אני אוסיף שיש עוד קטגוריה אחת, וזה קטגוריות של משחקי סולו, שככל שעובר השנים, הופכת להיות הרבה יותר גדולה, ממה שזה כאילו היה בעבר, נניח יש לך את איירון סוורן, אני חושב שהפך להיות ממש להיט, ואת סטארפורג' שהגיע אחרי זה, ויוצא עוד מעט סטארפורג' סקנד אדישן, אני מקווה בקרוב, ויעשה סדר קצת בבלגן שם.
ומז'רי אוף דה וויד, שאירן כתב, ובהתחשב בזה שסולו גיימינג.
שנמצא עכשיו בהדפסה.
אז לגמרי אז אתה יודע על מה אני מדבר, נראה לי. אז כן, אז יש באמת איזושהי תנועה, אבל אני חושב שכאילו כדי להתחיל מזה, צריך להבין כאילו מה עשו משחקי האינדי, כשהם הגיעו איפשהו מווינסנט, וינסנט בייקר, וינסנט ומגי, מגי קוראים לה? אני אף פעם לא יודע איך לבטא את השם. אז צמד היוצרים האלה שיצרו את אפוקליפס וורלד, מה הם בעצם עשו? הם בעצם קצת עשו איזושהי מהפכה. כן, אני לא אחזור חזרה ואדבר על The Forge, שזה היה איזה פורום שכל הרעיונות היה צפו בו, אבל רעיון שהם הכניסו בעצם שני דברים עיקריים בדלת למשחקי התפקידים, שעד אותה תקופה היו מחולקים באופן ברור למנחה ולשחקנים, כשהיה ברור מה כל אחד עושה. היה סט של חוקים מאוד ברור. אז קודם כל הם התחילו מזה שהם נתנו הגדרות בסיסיות למשחק. האחד, שמשחק הוא בעצם שיחה. זאת אומרת, המשחק עצמו הוא לא גלגול קוביות, או לא יצירת דמות, הוא קודם כל שיחה. ושיחה זה אומר שכולם שווים, כולם יכולים לדבר, וזו הגדרה מאוד גדולה. הדבר השני, זה fiction first, זאת אומרת, קודם כל הסיפור הוא הדבר החשוב. זה אומר שפתאום השחקנים, כשהם מגיעים לדבר, הם לא רק אחראים, הם לא מתממשקים עם המשחק רק עם הדמות שלהם, אלא עם כל המשחק עצמו. הם מדברים על הסצנה, הם מדברים על מה שקרה, הם מדברים מה שהם רוצים שיקרה, הם יכולים לבנות את העולם כל הזמן. זאת אומרת, הרעיון של המנחה הוא לא רק לבנות את העולם, השחקנים יש להם אינפוט, וזה לא רק כאילו, זה בעצם הבסיס שהם בעצם הכניסו עם מה שנקרא אחרי זה מנוע האפוקליפסה. אבל זה רק היה התחלה, אני קצת עושה כאילו איזה, תגידו לי מתי אני קופץ יותר מדי רחוק.
לא, בסדר גמור, להפך.
אתה לא קופץ רחוק, אבל אני כן אציין שאני קצת מתנגד להגדרה הזאת, כי החלוקה המרכזית לא הייתה לשבור את חלוקת התפקידים, היה לשוחח על נרטיב קונטרול, על מי שולט בנרטיב שקורה, ומזה הכל התגלגל. אני פשוט חושב שזה דרך הרבה יותר קלה להבין את ההתרחשויות, כי ברגע שאתה אומר כולנו שווים או שיחה או כדומה, אני חושב שזה פשוט, זה הפריימורק, זה איך דברים באים לידי ביטוי, לא מה הדברים עצמם. הדבר עצמו שנאמר ששבר את הפרדיגמה היה, חברים, השליטה הנרטיבית בסיפור היא לא המנחה שולט בהכל והשחקנים שולטים בשחקנים שלהם, האפקט הסימולטיבי הזה שיש משהו ואני פועל בתוכו, אלא אני יוצא מזה, השליטה הנרטיבית מתחלקת בין האנשים במידות שונות, וככה יש לנו דברים כמו עולם האפוקליפסה ודברים כמו פייט, שהם בעצם משחקים עם איך אנחנו מחלקים את השליטה הנרטיבית בין האנשים סביב השולחן.
אני אפילו אוסיף על מה שאתה אומר, אני חושב שהדבר הזה היה מספיק נזיל, כדי שכל שולחן יכול, או כל שולחן של שחקנים יכול כאילו בעצם לחלק את אותה אחריות נרטיבית כמו שמתאים לו, כן? יש שחקנים שיותר מתאים להם לשבת בחוץ ולצל בצד, ולתת לשחקנים אחרים או אפילו למנחה בעצם לשלוט בנרטיב. ואני חושב שיש בזה משהו שהוא היה טוב לאותה תקופה, אני חושב שככל שהמשחקים התקדמו, הם קצת יותר הגדירו בעצם איפה השליטה הנרטיבית, אם זה נניח Dungeon World שנשאר כאילו עולם המבוך, שהיה מאוד פלואידי, לעומת Monsters of the Week, שהוא באמת מאוד, הוא באמת שם את הכוח המון אצל המנחה, הוא קצת יותר קלאסי במובן הזה. אבל אם אני, עכשיו אם אני מחבר את זה בעצם למה שבעצם היה אחראי לו המנחה, ואותו, עוד לפני המשחקים האלה, אז אנחנו רואים שהיה לו כמה אחריות בסיסיות, הוא היה צריך להכין סיפור, הוא היה צריך להחליט על חוקים תוך כדי המשחק, הוא היה צריך לדאוג לזרימה של הסשן, ובסופו של דבר גם לאתגר את הדמויות, האמת שזה אפילו לא את הדמויות, לאתגר את השחקנים. זה בעצם פלוס מינוס מה שהיו אחריות של המנחה.
פחות או יותר, אני רוצה להרחיב על זה למאזיננו, גם עשינו פרק שאני עדיין מאוד אוהב בימינו, על מה בעצם הקובעים של המנחה, ניתן קישור בהערות של הפרק.
כן, אז אם אנחנו מסתכלים בעצם על האחריות האלה, רואים שלאט לאט המשחקים האלה עושים, מה שהם עושים זה לקחת את כל אחד מהאחריות האלה, וקצת לפרק אותו, קצת לנגוס בו. נתחיל מזה שכאילו אחד הדברים הבסיסיים שאומר בעצם מנוע אפוקליפסה, זה תכין כמה שפחות. No prep is good prep. יש משחקים שדורשים יותר, יש משחקים שדורשים פחות, אבל זה בעיקרון מה שהוא בא להגיד. הוא אומר, בוא נשחק כדי לגלות מה הולך לקרות. ובתור מישהו שהגיע מהמשחק הטרדישנל האחרון שהוא שחק היה 5E, כמנחה, אני יכול להגיד שזה היה מאוד מתיש, כן? כאילו היה בזה משהו מתיש להכין בהרפתקאות, היה בזה משהו מותח, ואני אולי אגיע את זה בהמשך, אבל זה משהו שהוא כאילו אומר, רגע, לא, אין צורך בזה, אתה יכול להכין לך איזשהו נוטס אולי, אבל שמה זה מפסיק. החלטה של החוקים זה משהו שהוא קצת, גם המשחקים ככל שהם התפתחו, הם ניסו לפתור את הנקודה הזאת, כן? 5E זה תום אחד גדול של חוקים שלוקח המון המון זמן לקרוא אותם ולהפנים אותם, בניגוד נניח למשחקים הקלאסיים, כן? כאילו ה-D&D המקורי היה יותר בעניין של אתגרים, ולכן הרבה מהתפקיד של המנחה היה להמציא חוקים על המקום, כן? משהו שהוא קצת כאילו ברוח ה-OSR היום, אבל OSR זה רק
כן.
חלק קטן כאילו משחקי תפקידים. מה שנותר זה באמת לאתגר את הדמויות, ובעצם לדאוג לזרימה של הסשן, שזה באמת עדיין נשאר הבסיס כאילו להרבה ממשחקי מנועי אפוקליפסה. ואנחנו רואים שככל שעובר הזמן, גם במשחקים פופולריים, האחריות הזאת מתחילה להיעלם. אז משחק Blades in the Dark שכתב ג'ון הרפר, שהפך ללהיט גדול, הוא מבוסס בחלקו על מנוע אפוקליפסה, משחק שבו משחקים נבלים ששייכים לאיזשהו ארגון פשע קטן, לכנופיה, בעולם דמיוני שנקרא דסקוול, וכל הסייקל של המשחק מאוד מובנה. יש לו אפילו כותרות, כן? יש לך את הזמן של הפעולה, ואחרי זה את הזמן שבו אתה נח, נקרא דאונטיים. זאת אומרת, יש איזשהו סייקל שמאוד מובנה בתוך המשחק, וכל החוקים מתייחסים אליו. ופתאום הרעיון שהמנחה יגיד לך מה יקרה עכשיו, הוא כבר לא כל כך קריטי, לפחות ברמה של עלילת העל, כן? הארק הגדול, כן? פתאום יש פחות אינפוט, פתאום אתה אומר לו, רגע, לא, אני יודע באיזה תכונה אני הולך להשתמש כדי לעשות משהו. אני לא צריך את המנחה שיגיד לי באיזה תכונה לגלגל. אני אגיד מה אני הולך לגלגל. ובלייד אין דה דארק עושה המון כדי לפרק את אותה אחריות של המנחה. אני חושב שג'ון הרפר בגישה הכללית שלו למשחקים, הוא אוהב מאוד לממסג דברים, הוא אוהב לעשות גיימיפיי להמון תכונות, שזה מעניין. אני חושב שבלייד אין דה דארק זה כבר ממש הוריד מהמנחה. יצא לי לשחק כמה סשנים שבהם המנחה באמת אין לו הרבה אינפוט. כי השחקנים משחקים והם אומרים מה קורה והם רואים שהם נכשלים. יותר מזה הרבה פעמים במשחק עצמו, אתה אמור לדעת מה קורה אם תיכשל. ויותר מזה, המנחה מצופה ממנו לבקש מהשחקנים אינפוטים לגבי מה קורה לכישלון, או מה קורה אם הם רוצים לדחוף את עצמם רחוק יותר, מה שנקרא Devil's Bargain. זאת אומרת, הדברים האלה נעוצים בשחקנים, הם נותנים את האינפוטים האלה. אני לא אומר שהמנחה לא צריך להיות שם, אבל זה בהחלט קורה שם.
אני רוצה להוסיף על זה, בגלל שאני שיחקתי הרבה בליידס, לא הרבה מאוד, אבל שיחקתי, בשלב הזה כבר 3 מערכות אני חושב, ועוד אחת כשחקן. ומה שאת אומר הוא פוטנציאלית נכון, אבל הוא לא בהכרח נכון. ברוב הפעמים ששיחקתי, השחקנים היו במנטליות של משחקי תפקידים קלאסיים. זאת אומרת, הם ציפו מהמנחה להשלים. ובעוד שזה לא רק לגיטימי, אלא רצוי שהם לא יעשו ככה, אלא שיקחו יותר כוח, זה לא מספיק הכרחי. השיטה לא כופה את זה עליהם במידה שבה אני הייתי רוצה שהיא תעשה. That being said, בגרסאות מתקדמות יותר של אותו מנוע, היא כן. ככל שהמנוע הזה מתקדם, מנוע של להבין בעלתה, ככה אנחנו רואים שיטות יותר חכמות שאני חושב שמבינות את ההכרח של המכניקה לכפות מנטליות כלשהי, במיוחד על מי שמגיע מעולם משחק תפקידים אחר. ויש בימינו דברים נהדרים, יש משחק תפקידים שעוד לא יצא בפלייטסט, שמבוסס כמובן על בליידס, שבו משחקים את 15 הימים של שלטון או כיבוש העולם בידי החייזרים ממאדים של מלחמת העולמות. זה בדיוק 15 הימים האלה משחקים, המשחק פחות או יותר שם בידיהם של השחקנים כמעט את כל השליטה לגבי מה נכון ומה קיים בעולם, כשהמנחה באמת אחראי בעיקר על הפייסינג ועל יצירת קומפליקיישנס, והוא כופה את זה עליהם. אתה חייב לעשות את זה, בין אם זה כמו דברים כמו שראינו מה זו מעולם, בפלייבוק אתה צריך להשלים דברים וככה אתה יוצר דברים חדשים, אבל גם המהלך מסתיים והוא אומר אוקיי, ולכן השחקן אומר ש... וכן הלאה. זהו, רק רציתי להרחיב שזה לא פעם ראשונה, דרך אגב, אני חושב שגם אפוקליפס וולד הראשון לא לגמרי היה מספיק טוב מבחינת, אז החוקים עדיין לא הצליחו ליצור את מה שמנסה, וככל שמהדורות מתקדמות אנחנו רואים דברים יותר חכמים, וכן הלאה.
זה משהו שרואים הרבה מאוד לאחרונה בפלייטסטינג של דברים, שהדבר הראשון שאתה משפצר בו זה את החוקים, ולוודא שהמערכת עובדת, זה שהמשחק תקין, ובגלל שברור לך איך דברים אמורים להתנהל, ואתה הרבה פעמים מריץ את הפלייטסטינג בעצמך, ומכווין את השחקנים למה שצריך, איפשהו אחד הדברים הכי חמקמקים, ויש כמה אנשים שעושים את זה יפהפה, כמו גרנט יויט למשל, העניין של לגרום למישהו, שמעולם לא היה שותף לחזון שלך, לא הרצת לו, הוא לא מכיר בהכרח את חומר המקור, להוביל אותו לתוך המיינדסט, לגרום לזה שהחוקים יבהירו לו, לא רק מה אפשר או אי אפשר לעשות, אלא מה רצוי לעשות, מה השיטה נועדה עבורו, זה אתגר אחר לגמרי, והוא כמעט תמיד מגיע נכון, בגרסה 2 או 3.
כל הנקודות שהעליתם היו מעניינות, ואני חושב שאני גם מסכים איתם. צריך לזכור קודם כל, שצריך למסגר את כל הדיון הזה, כרעיון של פוטנציאל. המשחקים האלה פותחים פתח, הם כאילו נותנים עוד אפשרות למשחק, שלא הייתה קיימת, או הייתה פחות קיימת, או הייתה פחות פופולרית,
בטח פחות מקודדת.
בבית פחות, לגמרי, זאת אומרת, לא היה לזה, אף אחד לא הלך בדרך הזאת, ואני חושב שברגע שכאילו נוצר האפשרות הזאת, אנשים גם ראו את הפוטנציאל, זיהו את הפוטנציאל, והתחילו ללכת בדרך הזאת. נקודה קטנה, זה באמת נורא תלוי בדינמיקה של הקבוצה. יש קבוצות, נניח, שמאוד חזק, מאוד חזקות כאילו משחקים קלאסיים, מה שנקרא traditional games, כן? D&D, Call of Cthulhu וכן הלאה וכן הלאה, שבהם החלוקה בין המנחה לשחקן היא נורא ברורה, ולפעמים קשה להם לעשות את המעבר הזה. אני יודע שלנו, נניח, כקבוצה, המעבר למשחק שמבוסס על פי מנוע אפוקליפסה, במקרה הזה עולם המבוך, לקח לנו המון המון זמן. כאילו לקח לנו זמן לקחת צעד אחורה ולהסתכל חזרה על הרבה מההחלטות שלקחנו באופן ברור. הרעיון שהמנחים הכינה.
Unlearn את מה שהיה פעם.
ממש unlearning curve.
כן, כן. וללמוד איך להנות.
אני חושב שהיום, אני חושב שלכל ארבעת השחקנים בקבוצה שלנו קשה ללכת אחורה. קשה לחזור חזרה לשחק את זה, כי אני חושב שברגע ששחררנו כאילו את המקום הזה, אני לא אומר שזה מתאים לכל קבוצה, כן? זה לא איזו החלטה כללית, אני רק אומר שזה איזשהו וניום מאוד ספציפי במשחקי תפקידים. אבל ללכת אחורה ולשחק את זה, קשה לנו. קשה לנו לחזור חזרה ולראות את הכל קצת כמו, כמו משחק שאתה צריך לתת את האינפוט הנורא הספציפי הזה, שהוא רק הדמות שלך. לטוב ולרע, כן? כאילו...
ואני הנבל פה שאומר, כן, נתנו להמונים כוח, ועכשיו ההמונים לא מוכנים לוותר עליו. רגע, אני מנסה פה לעשות הבחנה בין שני דברים שאני לא כל כך יודע איך להבחין. יש דברים כמו ההבדל בין, למשל, מבוכים ודרקונים מהדורה 3 ל-3 וחצי לפאת'פיינדר. כל אדם שיבוא אליי ויגיד, אורי, אני מעוניין לשחק מבוכים ודרקונים מהדורה 3, 3 וחצי, אני אגיד לו, אתה כסיל ידידי, עליך לשחק פאת'פיינדר. כי זה אותו דבר, זה גרסה יותר מוצלחת שעושה בדיוק את אותו דבר. וזה קו אחד, ועליו אני פחות מוכן להידיין. אבל מה שאתה אומר פה זה משהו הרבה יותר יפה. אתה אומר, תשמע, אנחנו גילינו משחק אחר. זה לא המשחק ששיחקנו אבל טוב יותר, זה באמת משחק אחר. אנחנו כבר לא משחקים שחקנים שמשחקים דמויות. אנחנו משחקים חצי שחקנים שמשחקים דמויות, וחצי סופרים שכותבים סיפור יחד עם המנחה. וזה משחק אחר לגמרי, חשוב לזכור את זה.
אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולרוץ אותו הלאה. אני סיימתי לשחק איפשהו בגיל 23, משחקי תפקידים, סיימנו עם שדורן, כן, היינו נורא חזק בשדורן, היה לנו את כל הסורס בוקס, אני יכול לעשות את זה עכשיו אפילו פרסומת. אם מישהו רוצה, מלא 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 ספרים של סורסבוק של שדורן, יש לי. קחו את זה ממני בגבעתיים, יש לי כמות עצומה. 20 פלוס.
שנייה, יש על מה לדבר.
יש 1, 2, 3, יש כמות, יש לי דברים באמת זניחים, corporate shadow file, אף אחד לא קנה את זה מעולם. אני היחידי בעולם שקניתי corporate shadow file.
יש לי את זה. יש אולי מה.
אתה רוצה Germany source book? יש. טוב, זה off topic. אבל...
יש לך גם 8 ארגזים של קופששים?
לא להיכנס לשם. אז באיזשהו שלב ששיחקנו שדורן בגיל 23, הרגשתי באופן אישי שמשהו חסר לי כשחקן. הרגשתי שכאילו אני צריך לקוות שאנשים ירצו לספר איתי את אותו סיפור. והמבנה של משחקים שהם קלאסיים קצת עובד בקטע הזה, כן? כאילו קצת אומר, טוב, אתה מביא משהו, אולי יעבדו עם זה ואולי לא. יש לזה את הכוח שלו, אבל זה לא מה שפנה אליי, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה הסיבה שגם הפסקתי. וכשחזרנו חזרה לזה, לתחביב, כשאני קראתי בעצם את החוקים של עולם המבוך פעם ראשונה, אני חושב שנמס לי המוח. אמרתי, כן. מה זה? כולנו ביחד מספרים סיפור, אני יכול להגיד מה יש ביער אם אני הריינג'ר? והבנתי שאולי כאילו, מצאתי כאילו את הייתה הפיכה, אף אחד לא סיפר לי, אבל לשמחתי חזרתי כאילו וקראתי במקרה את הספר הזה.
אני נורא מזדהה עם מה שאתה אומר, אני אפילו זוכר את המשפט שבו זה קרה לי, כשקראתי את החוקים של אפוקליפס וורד, והיה כתוב שם, המנחה לעתים נדירות מגלגל קוביות. והסתכלתי על זה ופשוט לא הבנתי. לא הבנתי איך אנחנו ממשיכים מעבר למשפט הזה. מה אני עושה ליד השולחן? מה קורה?
אני חושב שלקרוא את האג'נדה והעקרונות של עולם המבוך, יכול להיות מאוד פוקח עיניים. למעשה אני אתן קישור בהערות של הפרק, כי כל החוקים של ונור, התרגום העברי, קיימים בחינם, הם משוחררים ב-Creative Commons באתר של אביב מנוח, אז אני אתן קישור לשם. אם עוד לא יצא לכם להסתכל עליהם, ולראות דברים כמו be a fan of the characters, ו-play to find out, ושאר הקונספטים שגורמים לך להבין שיש, קיים משהו, סוג של מיינדסט מעבר למשחקי התפקידים הקלאסיים, אז אני ממליץ בחום ללכת להסתכל.
In a way, זה נורא נורא דומה למה שיש היום בעולם פיתוח התוכנה עם אג'ייל. אג'ייל זו תפיסה של איך מפתחים תוכנה, היא פותחה, יש ספר שלם של אג'ייל ו-how to agile וכו, ותשאלו כל אדם שמפתח היום תוכנה, והוא יגיד, כן, אנחנו עובדים אג'ילי, אנחנו עובדים באג'ייל, אנחנו מגיבים לשינויים, אנחנו whatever. עכשיו זאת, איך לומר זאת יפה, זו הצהרה ריקה. כי רוב האנשים שאומרים, אני עושה אג'ייל, הם מתכוונים, אנחנו משתמשים באחד מהסט כללים של איך לפתח באג'ייל, אנחנו עושים כל יום סטנדאפ, אנחנו מכינים כל פעם ספרינט הבא וכדומה. אבל מעט מאוד מהאנשים האלה יודעים שאג'ייל זו תפיסת עולם. יש לזה ערכים ועקרונות. יש 4 ערכים, יש 12 עקרונות שעובדים לפיהם, שכל השאר בנוי מהם. ויש אותו דבר בעולם משחקי התפקידים, לכל שיטה, בין אם נכתב באופן מפורש ובין אם לא. יש ערכים ועקרונות שמנסים ליישם אותם לאורך כל הספר חוקים שלהם. ואם אתה מריץ שיטה, ואתה לא מודע לערכים והעקרונות שהיא באה מהם, אתה תרית את זה לא נכון, not as intended. וזה בולט במיוחד בתחלופות כאלה שמשנים את הפרדיגמה, שמחלקים מחדש את השליטה הנרטיבית, שיש תפקידים שונים לאנשים מסביב לשולחן. ויפהפה לראות כשאנשים לא מבינים, אוקיי, הנה החוקים של השיטה, אלא, אוקיי, החוק הזה... וכדי לאפשר לי לעשות את הדבר הזה שלא יכלתי קודם.
אני לא מבין בתוכנה כלום, שום דבר. ימי התכנות שלי רחוקים וקצרים ורק מתרכזים בתלת ממד. אבל כשאתה משחק משחק שהוא מאוד, מאוד מוכוון מטרה, ואני במקרה הזה אקח את טרופי, אני לא יודע אם יצא לכם לשחק טרופי, שזה משחק שבו
לא,
אתה...
קראנו, דיברנו עם היוצר, אבל לא שיחקתי בעצמי.
אז זה כאילו, זה משחק שבו אתה משחק מאוד שתכלס הולכות למות, זה הרפתקנים שהולכים למות בתוך יער, ובתוך סביבה שרוצה רק להרע להם ולהוציא אותם החוצה. וזה קצת כמו לשחק...
כמו הקיץ הישראלי.
כמו רק הקיץ. אז זה קצת כמו לאכול את הקאפקייק, רק את הלמעלה, שהוא טעים, ועזוב אותך כאילו כל השאר. עזוב אותך את הדרמות שהביאו אותנו, בוא נשחק רק את הדרמה. וזה מופלא בעיניי המשחק הזה, ומה שמעניין במשחק הזה, יש לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה לשחקנים, לא למנחה, מה שאוטומטית מכניס את כל השחקנים, הם מבינים מה אנד גיים שלהם, אומר להם כאילו, תשחקו, קצת מזכיר את Blades in the Dark, אבל הרבה יותר קריטי, כן? תשחקו את החסרונות, תשחקו כדי למות, תשחקו עד הסוף, כאילו תהיו אקסטרים כמה שיותר, ותקבלו כאילו בהתאמה מהמשחק עצמו הרבה יותר. ואני חושב שזה הכרחי, כי מי שלא משחק את זה, פשוט לא יקבל מהמשחק את מה שהוא יכול להביא לו.
אז מה השלב הבא?
אז בעצם השלב, אני לא יודע מה השלב הבא, אבל אני כן יכול להגיד שרואים גם את הדבר הזה במשחקים שהם מראש נטולי מנחה, כמו משחקים שהם משחקי סולו, או משחקי קורופ, כמו איירון סוורן של שון טומקין, שהוא משחק חינמי, שאפשר להשיג ברשת, שבו אתה משחק באיזשהו אולם מערכה נטול כמעט קסם, או מאוד, לא נטול קסם, אבל הרבה יותר גריטי, הרבה יותר קודר, קצת ויקינגי, ושמה ממש יש איזושהי מכניקה, שאני הוצא כמובן מכניקות כבר שקדמו לה, אבל היא באמת עשתה לזה הנגשה מאוד מאוד טובה, היא גם שואבת השראה מכל המשחקים שדיברנו עליהם מקודם, ושמה באמת לא צריך מנחה. כאילו יש אפשרות, אבל אני לא חושב שיש סיבה, אין אפילו כלים למנחה כדי לשחק את זה, זאת אומרת אין אפילו קטע שאומר, אם אתה המנחה, זה מה שאתה צריך לעשות. יש לו כמה הערות אולי, אבל זה ממש כאילו כמעט, אנטי מנחה המשחק הזה באיזשהו מקום.
יש לי הערות לגבי זה, בתור מי שכותב משחקי תפקידים סולו, וקורא ומשחק, ויחסית מעורה בתחום, יש לי בעיה עם הרבה משחקי סולו, ואיירון סוורן הוא אחד מהם. אין מנחה, אז מאיפה מגיע בעצם החוויה, מאיפה מגיע העלילה, ההתרחשות של דברים שקורים? בגדול, השחקן מגלגל בטבלת, אורקל כלשהי, זה הכינוי לטבלות האלה, שבהן מוחלט איזה סוג של דבר הוא פוגש, בתחת איזה תנאים וכן הלאה, ואז השחקן ממציא את הסיפור מסביב לזה. ובעוד שאין לי שום דבר נגד זה, אני כן חושב שזה מאוד נישתי. אני חושב שרוב האנשים נהנים מחוויית אני בתוך עולם מדומיין משותף, והרבה יותר קל להם לדמיין את החוויה של העולם הזה. בזמן שיחה עם אנשים אחרים. ובמקרה של משחקי סולו, אני גם חושב שבהרבה יותר מדי מקרים, איירון סוורן הוא לא כל כך אחד מהם, למרבה השמחה, אבל מאחר וכל כך קל לעשות משחק סולו, אז יש כל כך הרבה כאלה, וברבים מהמקרים, היוצר של המשחק מצפה להרבה יותר מדי מהשחקן. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה בעולם, והוא חשוך, ויש לך לפיד, ואתה מתחיל ללכת, מה אתה רואה? לא יודע מה אני רואה, תגיד לי אתה מה אני רואה, באתי לשחק במשחק שאתה נותן לי. ובהרבה מאוד מקרים, השחקן צפוי לפי טבלה שיש לה שישה דברים, יצור, מאכל, גרמני, לפי זה להגיע לאיזושהי מסקנה לגבי מה אם ככה הוא מדמיין, מה קורה, ולדמיין את החוויה, ולדמיין את הגיבור שלו, ולהמציא משהו חדש בתוך העולם. יש אנשים שנהנים מזה, אני בטוח, יש אנשים שמבחינתם זה ממש סבבה, אני חושב שרובם יוצרי משחקי תפקידי סולו, רוב מי שיוצר משחקי סולו משחק משחקי סולו של אחרים. כל משחקי הסולו שלי מנסים לספק כמה שיותר טבלאות עם כמה שיותר תוכן, להטביע אותך בתוכן. קרגיבר המשחק החדש היה אמור להיות 22 עמודים, הוא 72 עמודים, בגלל שזה הכל 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 טבלאות של תשלוף איזה קלף, תשווה לאיזושהי טבלה, תראה מה יצא, תקבל חוויה מעניינת שאני יצרתי בשבילך בתור היוצר, בספוק מלכתחילה. ומה בעצם תפקידך כשחקן? לדמיין את הקונטקסט, את הקשר בין החוויות האלה, לדמיין את הסיפור, לחוות את הסיפור שנוצר מכך שאירוע א' קורה אחרי אירוע ב', ושביניהם איבדת משאב ג', ולכן באירוע ב' אתה מבואס, או משהו כזה. ואני חושב שחשוב לציין את הדברים האלה, בגלל שהיעדר מנחה זה מצוין, כל עוד משהו אחר מחזיק בקובעים שהיו של המנחה. ואני מאוד אשמח לראות את עולם משחקי התפקידים לסולו, האם זה משחק תפקידים? לא יודע, בוא נקרא להם משחקי סולו, אני לא רוצה להתחייב שהם משחקי תפקידים, מבין את זה יותר, וזה היה הרנט שלי על משחקי סולו, תודה.
וואו, אז קודם כל איזה כיף, גם בגלל שאנחנו לא מסכים על כלום.
יפה.
שום דבר. אנחנו מסכימים על דבר אחד, אנחנו מסכימים על זה שאני חושב אישית שאיירון סוורן הוא חצי כוח. הסיבה שאני חושב שהוא חצי כוח, זה בגלל שהוא מוכר...
חצי כוח מאיזה כיוון? חצי משחק תפקידים?
לא, חצי כוח מבחינת ההבטחה שלו. אני אוהב את איירון סוורן, אני חושב שהוא כאילו, קודם כל יש לי, מילה, יש לי מקום חם אליו, כי הוא משחק הסולו הראשון שאי פעם שיחקתי, לא נהניתי לשחק אותו, מאותה סיבה שאתה קצת מתאר, הוא כאילו מוכר לך את, את האמירה שאני משחק תפקידים, מצד שני, הוא לא נתן לך מספיק כדי לייצר איזשהו מבניות שמתזכיר משחק תפקידים עם מנחה או עם קבוצה אפילו. זאת אומרת, יש בו משהו שהוא כאילו אומר, אני זורק אותך למים, ואולי תשחה ואולי לא. אני אישית לא שחיתי בהתחלה, לקח לי המון זמן להבין שאני צריך לשחות, וזאת בעיה לדעתי בעיצוב שלו. דרך אגב, סטארפורד שאני חושב עוד יותר קשה בבחינה הזאת ממנו, כי הוא כמות עצומה של אורקלס, אני לא יודע עד עכשיו, אני משחק בו, אני לא יודע עד עכשיו איך אני לגמרי עושה דיסקאברי, כי יש כל כך הרבה טבלאות וכל כך הרבה מובס, שאני כשחקן אני אבוד, ויצא לי לקרוא משחקי תפקידים, אבל זה גדול עליי. אבל אני חושב שאני כן רוצה להתייחס אליו, אל איירון סוורן, ברעיון שהוא פוטנציאל, כאיזשהו נקודה נוספת, בזמן של איזשהו ציר של עיצוב משחקי תפקידים, שהוא עוד נקודה מסוימת, הוא עוד אבן דרך באיזשהו עולם, שבו אנחנו משחקים עם פחות התערבות או בכלל בלי מנחה. אני לא יודע, אני חושב שכאילו בכלל, אם מסתכלים על כל הציר הזה, אבל כאילו איפה התחלנו לפני כמה שנים, אני חושב שרואים שלאט לאט התפקיד של מנחה משתנה. כאילו אי אפשר, אתה רואה את זה גם במשחקים הנוכחים, נניח belonging outside belonging, שהוא משחק ללא מנחה. זה איזושהי מערכת מחוקים, של משחק ללא מנחה, אני לא זוכר איך נקרא היוצר או היוצרת, אבל יש שני משחקים.
אברי אלדר, אותה יוצרת של השנה השקטה.
נכון. אז יש בעצם שני משחקים שמגיעים יחד איתה, שזה Dream Apart ו-Dream Escur. Dream Apart שזה כאילו קרוב לליבי, כי זה את המשחק שטייטל יהודי באירופה, שזה הסטינג האהוב עליי. וזה משחקים ללא מנחה, שבהם, שמבוססים שוב על מנוע אפוקליפסה בבסיס שלהם, הם מבוססים
כן,
על מהלכים.
כן, אבל הם כבר חיה אחרת.
בבסיס שלהם, כן. כן, הם חיה אחרת, אבל עדיין הם משתמשים ברעיון, באותו אסטרטגיה, שלכל דמות יש מהלכים מסוים שהוא יכול לבצע, שהם baked in לתוך המערכת.
מהלכים נרטיביים מסוימים שהוא יכול לבצע.
זאת אומרת, אין הבדל תכלס בין הקלייזמר שאומר, אתה יכול לבצע שיר וכולם ילכו אחריך, לבין הברד, אני עושה שיר ואני כולם נותנים לי כסף. אין הבדל, זה אותו, זה מהלך. שם אתה זורק קובייה ופה אתה פשוט מחליט. זה ההבדל המרכזי ביניהם. המשחק שנניח אני קשלתי בו באופן מחפיר היה Dream Apart. Dream Apart לא הצלחתי להרים, עשינו שני מפגשים, ולא הצלחנו להרים בו סיפור. אבל דווקא מתוך הכישלון הזה של לא להצליח, הייתה את הרגשה באופן מפתיע שזה כן אפשרי. כי ראיתי את המקומות שבהם זה לא עובד. כאילו ראיתי את המקומות שבהם אני אומר, פה חסר. פה אפשר לחדד את זה, פה אפשר לחזק את זה. אתה רואה את זה גם במשחקים אחרים שבהם משחקים אינו מנחה, אבל המשחק עצמו רזה מספיק כדי לנתב אותך. כמו נניח פיאסקו. פיאסקו יש לו קצב, משחק ללא מנחה עם קצב, והוא נורא ברור במבנה שלו. אתה לא יכול ללכת לאיבוד יותר מדי. יש לך סצנה, או שאתה מצליח, או שאתה לא, באיזשהו שלב מישהו שם קוביה, ואתה אומר, נכשלת בסצנה. ושם בעצם המשחק מתקדם.
אני חושב שלפיאסקו יש המון המון כוח, בכך שמאוד מאוד ברור מהפלייסט, שיוצר תמה וסביבה, וקובע את הדמויות וכן הלאה, וכמובן פשוט מפיאסקו עצמו, שזה הבסיס להכל, איזה ז'אנר מדובר. זאת אומרת, יש כאן בעצם מבנה דרמטי כבר בתוך הראש שלנו, זה מנצל את העובדה שיש מבנה דרמטי בתוך הראש שלנו, כי אנחנו מכירים במה מדובר. יש פלייסט ישראלי, אני לצערי לא זוכר מי יצר אותו, נפלא, של ארוחת ערב פסח.
נכון, שמעתי.
לפיאסקו.
לא מכיר.
אני רק אמרתי לך וברור לך איך המשחק מסופק. אתה מבין בראש את המבנה של איך דברים עתידים לקרות. אז זה כבר אני לא רוצה להגיד שזה הכל, אבל זה הבסיס. זה היתרון העצום של פיאסקו.
אני חושב שיש משהו במשחקים האלה, אני קצת עושה איזה דיטור, יש משהו במשחקים האלה, זה כמו כמה חבר'ה שיושבים ומתארים כאילו סיטואציה מצחיקה שקרתה להם, ולאט לאט בונים, אני לא יודע כמה מכם הייתם ישבתם עם חברים ותיארתם משהו מצחיק שקורה, אין הרבה, תכלס, אין הרבה הבדל בין זה לבין פיאסקו, לשבת עם כמה חברים לתאר משהו מצחיק שקרה, או סרט שראיתם ואתם אומרים, אה, ואז זה קרה, ואז מישהו מתפרץ ואומר, כן, ואז זה קרה. זאת אומרת, יש איזה משהו כמו בדיחה שנבנית במשחקים האלה, שזה הדינמיקה שלה. אבל זה פיאסקו, ואני חושב שכאילו, בפער הזה שבין פיאסקו לבין בילונג, אוטסייד בילונגין, אני חושב שכאילו יש עוד מקום להתפתחות של המשחקים האלה, יש עוד מקום להתפתחות בטוח, של איך אנחנו בטוח. משחקים ללא מנחה, ואני חושב שלגמרי האזימות הולך לכיוון איזה משחקי אינדי. לגמרי וונדר הום ודומיו כאילו יהיו יותר ויותר פופולריים, אני מקווה לפחות כי אני צריך שחקנים לדברים האלה, אין הרבה.
בוונדר הום היית אומר שאין מנחה?
אני לא יודע, לא שיחקתי עדיין וונדר הום, אני רק קראתי ושמעתי אותו. אף אחד לא רוצה לשחק איתי יצורים חמודים שהולכים ו...
וונדר הום זה האנתרופופומייז פארם אנימל און רואוד טריפ?
כן, שמחפשים בית תכלס.
כן, אני כל הזמן מתבבא בינו לבין אחד אחר. שיחקתי, זה היה לי נורא מוזר גם עם מנחה בהקשר הזה, בגלל שהתפקיד שלו כל כך אמורפי.
כן.
שוב, היה פה את הבעיה הקלאסית של שחקנים בתפיסה הקלאסית שנכנסים לשחק חדש ולא כל כך מבינים אותו, של אנחנו השחקנים ניסינו איכשהו בכוח לייצר סיפור ודרמה והתרחשויות שהם לא פואנטה. זה מרגיש
לא זה וונדר.
איך לנסח את זה? הרגשנו כמו שתי קבוצות של שחקני פיינטבול שנכנסים להופעת בלט וצריכים להיות על הבמה. ואנחנו כאילו, אוקיי, אז אני עומד על קצוות הרגליים ויורה בחבר'ה האלה? לא, לא, למה אתה יורה? כאילו, זה פשוט תפיסות שונות של איך הדברים מתנהלים.
אני חושב שאנחנו עולים פה, חוץ מזה שאתה, אני פשוט מסכים איתך, אומר כמובן, אנחנו בהחלט מתפתחים לכיוון הזה, ובודקים ומנסים יותר ויותר ככל שעובר הזמן. אבל אני חושב שאנחנו עולים פה גם די בבירור על אחד, אני לא רוצה להגיד כשלים, אבל בוודאי אחד ההינדרנסז, אם אני מדבר בעולמות פראיים הגדולים של כל העניין הזה, הבאי-אין צריך להיות מטורף מצד השחקנים. מטורף. השחקנים של וונדר הום צריכים להבין מה הם באו לעשות. או לא לדעת כלום על משחקי תפקידים. זאת אומרת, אם אתה לא יודע כלום על משחקי תפקידים, ואתה, וחבר שלך מגיע לך ואומר, "אה, רוצים כבר לשחק כזה, כזה, משהו שהוא, איך קוראים לזה, לסגנון הזה, קוטג' קור, אני חושב, שזה פשוט מין נינוחות כזאת, וכל מין בסדר כזה, והכל מין תחושה של נעים. ואז חברים יגידו, "כן, בטח." ואז הם מגיעים ואומרים, "אוקיי, אז אתה חתול, ואתה זה, ואנחנו זה." ולפעמים אתה אומר ככה, ולפעמים אתה ממציא ככה, ואוקיי, יופי, סבבה, ואז זה משחק. ויושבים, והם עוברים את זה, וכיף להם. אבל אם אני, בתחביב של משחקי תפקידים, אני רוצה להתחיל משחק חדש עם החבורה שלי, איזשהו משחק תפקידים חדש שיפגש על בסיס שבועי, אני צריך למכור להם את זה, הם צריכים להיות בעניין. עכשיו, זה נכון לגבי כל משחק, זה תמיד נכון, וזה נכון לגבי כל משחק שהשחקנים צריכים להכיר גם תיאורטית מערכת חדשה, וגם תיאורטית עולם חדש. נכון, ותמיד הבאין לדברים האלה, עשינו פרקים שלמים רק על זה אורי ואני. אבל במקרה הזה, אני חושב שהבאין הנוסף הוא, וכשאני אומר במקרה הזה אני מתכוון לדברים, כמו כל מה שדיברנו עליו היום, הבעין הנוסף הוא, ואתה תצטרך להמציא גם. ואם אתה לא חושב שזה הכי כיף בעולם מגניב ובשביל זה באת, אז אתה כנראה חושב שלא בשביל זה באת, ואתה רק רוצה להיות איזה דמות ואולי לגלות איזה עולם, ואולי אתה גם מעוניין במכניקה, אבל זה לא משנה, כי שני סוגי השחקנים יכולים ליהנות ממכניקה, זה לא קשור. אבל אם באת כדי לגלם דמות בתוך עולם, ואנחנו בבעיה. בבעיה במובן של איך אני מוכר לך עכשיו, שאתה תהנה מזה. ואני חושב שזהו בעצם.
אני אגיד לך, זה מאוד מדויק. יש בעיקרון שתי בעיות גדולות, לדעתי, כמו שאני רואה את זה היום, עם המערכות שיש היום, שתי בעיות מרכזיות לשחק ללא מנחה. האחת זה כאילו, העובדה שאתה לא יודע מה הולך לקרות. אין לך מושג. אף אחד לא יודע מה הולך לקרות, והחוסר ידיעה הזה יכול לשגע אנשים, שיחקתי עם אנשים ללא מנחה, והם השתגעו מזה שאין תוכנית על. שחייבים כן. כאילו, זה משיגע אותם, אבל אני לא אכנס נכון. לזה, אני רוצה לדבר על הנקודה השנייה, וזה דווקא דינמיקה קבוצתית, ומה שמעניין הוא שברגע שמוציאים מנחה, אז אתה מבין שאם התכוונו כקבוצה, או לא התכוונו כקבוצה, סימנו מישהו שיהיה האוטוריטי, סימנו מישהו שיהיה כן, האחראי,
כן. כן.
אבל מה שמעניין הוא, אנחנו יכולים לא להסכים איתו, אנחנו יכולים להגיד שהוא לוקח את הסיפור למקום לא טוב, או שכאילו משהו החליט עכשיו לא נכון, יש איזושהי החלטה נורא בסיסית כבן אדם, שאתה אומר, זה האחריות שלך, אתה אחראי לסיפור, האחריות שלי היא רק לפינה הקטנה הזאת, וזהו. וברגע שאתה מוציא אותו, אתה צריך לחלק את האחריות הזאת בין כולם, ואני חושב שזה כאילו, קראת לזה בעין, אני פשוט אומר שזה דינמיקה שונה של משחק, אני אומר כאילו מבחינתי, כולם צריכים לדעת שהם הולכים לכתוב את הסיפור ביחד, וזה בהחלט משנה את האחריות, ויוצר גם חוקים חדשים, הוא מחייב חוקים חדשים, הוא מחייב התייחסות שונה, כי כן. אם אתה לא תעשה את זה, א', האגו של כולם יהרוג אחד את השני, שתיים, הסיכוי שהסיפור יתקדם, וזה נניח מה שקרה לנו ב-Dream Apart, הסיפור לא יקרה איתו כלום, כי כולנו נבנה את העולם ויהיה לנו נורא כיף, אבל הסיפור לא יתקדם, כאילו, נדבר על איך שהבת של אחד הדמויות התחתנה למרות שהוא לא הסכים, ונתאר עם מי התחתנה וכן הלאה, ונוסיף עוד ועוד על העולם, אבל לא יהיה סיפור.
אני רוצה לציין לטובה את הרבה מהמשחקים האלה, שאני חושב יודעים להתמודד יפה עם הנקודה שם, עם שתי הנקודות האלה. לדוגמה...
קרגיבר.
תודה. לדוגמה, בשנה השקטה, מתואר בהתחלה, שאת החוברת צריך להעביר בין שחקן לשחקן, וכל אחד מקריא פרק. וזה דרך מעולה להבהיר שלכולנו יש אחריות דומה. וזה נשמע טיפשי בהתחלה, אבל כדאי לעשות את זה. כדאי באמת לעשות את זה, לתת לכל שחקן להקריא את הדבר הבא. וזה מרגיש מוזר בפעם הראשונה. במשחק כמו בבליידס, למשל, אחד המקומות שבהם, שוב במאבקי האגו וכן הלאה, שאפשר לנסות לצמצם, זה ההגדרה מאוד ברורה בחוקים, שחקן אומר ככה, מנחה מחליט ככה, שחקן מחליט ככה, מנחה אומר ככה. וזה מתואר בכל המקומות, החל מאיך אנחנו מחליטים מה מגלגלים ומה האפקט, ועד לאיך הפרויקט צולחים, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי, כי זה יוצר המשחק, מבין שחלק מהאחריות של המשחק, היא להבהיר לנו איך ליצור לעצמנו את הדינמיקה החברתית הנכונה בשביל לשחק בו, בהתחיל בכך שזה לא ארבעה אנשים יושבים מול אדם אחד והוא אומר להם.
אפילו יותר מזה, בשנה השקטה וגם במיקרוסקופ, אחד החוקים שאני הכי אוהב, זה שאסור לתת אינפוט לשחקן אחר. זאת אומרת, ברגע שמישהו מדבר, אסור להציע לו, אסור לו לשאול שאלות או להתייעץ, הוא מחליט בעצם על סמך פרומפטים, או על סמך הדמיון שלו, מה הולך לקרות הלאה. במיקרוסקופ זה ממש כבד, אתה מחליט החלטות נורא גדולות, במיקרוסקופ זה משחק כאילו שהם משחקים בו היסטוריה, כן? פרק של היסטוריה, ואתה יכול להחליט שבשלב מסוים יש תקופה, ואף אחד אסור לו להתייחס לזה, מלבד זה שאתה, כולם מקשיבים, מקסימום שואלים שאלות להבהרה, וזהו. ויש, תוך כדי, בהתחלה הדינמיקה הזאת, גם בשנה השקטה דרך אגב זה אותו דבר, יש משהו בדינמיקה הזאת שבהתחלה הוא מאוד מאוד מכביד, כי פתאום אתה מבין את הכובד המשקל שיש עליך כשחקן במשחק הזה, אתה לא רק מתייחס רק לדמות הקטנה שלך, לא רק לפינה שלך, ואז זה הופך להיות מעניין.
זה קצת מחזיר אותנו סגירת מעגל לתחילת הפרק ולמה שערן אמר, שבסופו של דבר, כן, אנחנו יכולים להיפטר מהמנחה, אבל אנחנו לא יכולים להיפטר מהפונקציה שהוא ממלא בשולחן, כי הפונקציה הזאת חייבת להתקיים, וכמו שאמרת מאוד יפה, אומר, אז לפעמים המנחה הוא הגננת, הוא האוטוריטה, בין אם זה לסגור פערי חוקים, בין אם זה להחליט לאיפה הספוטלייט הולך עכשיו, מי מדבר, מתי הוא מדבר, מי סותר את מי, מה נכון, מה לא נכון. כל הדברים האלה, בהיעדר המנחה, חייבים להתחלק, והוא יכול להתחלק בין המכניקה שתהיה יותר ריג'יט ונוקשה כדי לאכוף בעצם את מי מדבר עכשיו ומה קורה. והיא צריכה להיות קשיחה יותר כדי לדעת למי יש סמכות נרטיבית על פני מי ומתי. וכל הדברים האלה צריכים איכשהו לעשות, ומה שערן אמר קודם לגבי כל אחד מקריא פרק מהחוק, או כל אחד מהחוקים, או כל אחד מקריא את מה שקורה הבא, זה עוד דרך להגיד, אוקיי, יש מישהו שחייב לכוון את העלילה, אנחנו לא רוצים מנחה, אז עכשיו כל פעם מישהו ייקח את תורו בלהיות מנחה.
בדיוק, כן.
פה זה נניח, אני חושב שיש משחקים שעושים את זה, הם יותר נוקשים, ואני חושב שזה גם מאוד תלוי בדינמיקה שיש לך בקבוצה. יש לי קבוצות שבהם, אני אומר קבוצות, כאילו אני משחק כל היום, יש לי קבוצות שבהם הדינמיקה שנוצרה בקבוצה היא מאוד מאוד מקבלת ומאוד פתוחה, ואנשים זורקים רעיונות, ואין, בדרך כלל לא מצטער לנו איזה אלפא מייל שכאילו יש לו סייב וזה מה שיקרה. שזה מאוד יפה, יש קבוצות אחרות שאני חושב שאני לא משחק איתם לרוב, שאו שצריך איזה פסיליטייטור, איזה מישהו שהוא כאילו ידריך את זה, זה קרה לי נניח בפעם ראשונה שחקתי פולו של בן רובינס בזום, פולו זה משחק מופלא ואני ממליץ את זה לכל מי שאי פעם נהנה לשחק משחקי תפקידים, זה הפלט קלנסר של משחקי התפקידים.
אני אתן קישור בהערות הפרק, לא קריטי, דיברו עליו ושחקו אותו.
נכון, הם שחקו אותו נפלא, היה נורא כיף. ובפולו נניח בפעם הראשונה ששיחקתי בזום, אנשים שאני מכיר, הייתי הפסיליטייטור, נתתי קצב, אמרתי תורך, אמרתי, דאגתי שכולם יהיו on board, וזה כן משהו שצריך שיקרה. הרבה פעמים, בעיקר עם אנשים שאתה פחות מכיר, או שאתה לא יודע, הדינמיקה יותר מורכבת, ולפעמים יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שיש קבוצות שגם פחות מתאים להם ללא מנחה, זה בהחלט אפשרי.
בוודאות לגמרי, הקבוצה שלי בגדול לא מחפשת את זה, זה לא חוויה שהיא רוצה. אז לסיום.
במשחקי תפקידים יש כל מיני זרמים, ואני חושב שהזרם הזה שאני אגדיר אותו באופן אילג כרגע כאינדי, אני חושב שיש בהחלט איזשהו סחף בתפקידי המנחה, ואני חושב שבהחלט יש מקום שאפשר לבדוק ומומלץ לנסות לשחק ללא מנחה, ומי יודע מה יהיה בעתיד, האם באמת המנחה במשחקים האלה ישרוד את הסחף ואת ההיסטוריה.
יפה, רבותיי, תודה לשניכם, אורי, עומר, נעים מאוד לדבר איתכם, היה נעים מאוד להקשיב.
נעים מאוד, אורי.
תודה רבה.
ובמידה ואתם בבית, רוצים לדבר על משהו, יש לכם נושא שאתם רוצים לדון בו, שאתם רוצים פשוט להעלות אותו בפנינו ובפני המאזינים. בואו, show@dwarves.org.il, שלחו לנו מייל, אנחנו נדבר איתכם, אנחנו נחליט מתי אנחנו מקליטים, אנחנו נשב להקליט, או לא. בואו נראה מה אתם רוצים לדבר קודם. בואו, שכנעו אותנו. בואו, שבו איתנו. גם אורי וגם אני שיחקנו מלא דברים, אבל תצטרכו לנחש מה, בגלל שתם לנו הזמן, ואנחנו לא רוצים להאריך בדברים עוד מעבר לכך. אז תשאלו אותנו באופן אישי, ועד אז...
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.